הרב בני לאו.
אחרי שדיברנו בפרק הקודם על הבחירה הסלקטיבית של מחבר ספר דברי הימים בשושלת הכהונה, כשהוא מדלג על בני תמר ובוחר את בני אלעזר, אנחנו עכשיו נכנסים לפרק ו' לראות את השושלות של הלוויים. בעיקרה מדובר על שלוש המשפחות שמהם התפלגו הרבה הרבה דורות, בני גרשום, קהת ומררי, ואנחנו רוצים למקד את העיניים עכשיו על אחת המשפחות הכי מיוחדות, שזה בני קורח. אנחנו זוכרים את קורח מספר במדבר, נכון? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. יצהר וקהת ולוי זה השושלת הרגילה, שהיא מדברת על בסך הכל שני דורות, וכאן בפרק שלנו, כשאנחנו מסתכלים על משפחת קהת ועל השושלת שיוצאת ממנו, אנחנו מגיעים בקריאה ישירה אל משפחה שמפתיעה אותנו מאוד, משפחת אלקנה, אבא של שמואל הנביא, שמואל ובניו. איך זה יכול להיות? הרי בספר שמואל נאמר לנו על שמואל, בן שמואל שהוא האפרתי, שמואל בן אלקנה, אלקנה איש מהר אפרים. כאן אצלנו, כשמתארים לנו את השושלת, מתארים לנו רשימה ארוכה ארוכה, ממש הולכת בפרטי פרטים, וכשאתה הולך עם כל השרשרת הזאת, אתה מגיע ישר מלוי, קהת, יצהר, ואז רשימה, 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 שמגיעה בסופו של דבר לשמואל ולבניו. למה זה קורה? איך זה קורה? אז כמובן יכול להיות שאנחנו אומרים על שמואל שהוא, או אלקנה, אביו של שמואל שגר בהר אפרים, אבל הוא לוי, מכיוון ששבט הלוי אין לו נחלה, ולכן הם נמצאים בכל מקום, בכל השבטים, מפוזרים, כמו שאומר להם יעקב, החלקם ביעקב, הפיצם בישראל. אבל כאן, כשאנחנו מסתכלים בדברי הימים על הרשימה הארוכה, מסתכלים על אלקנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף, יש לו רשימה של ייחוס על ייחוס על ייחוס. מדובר פה על מישהו שסוחב את הייחוס שלו, שמואל הנביא, כששואלים אותו מי אתה, אז הוא אומר, אני אספר לכם מי אני. והוא לוקח אותנו לטיול ארוך של דור אחרי דור אחרי דור, עד שהוא מגיע לקורח, עד שהוא מגיע להיות מבני לוים. אנחנו רגילים לחשוב תמיד על התמונה של קורח שבולעת אותו האדמה, אבל בניו לא מתו. בני קורח, אומרת התורה, לא מתו. והנה אנחנו מספרים את סיפורו של בני, סיפורם של בני קורח, ומגיעים אל אלקנה ומגיעים אל שמואל. מה קורה כאן? אני חושב שאפשר לומר סיפור, זה אולי נשמע קצת דרשני, אבל בוודאי כפרשנות ספקולטיבית זה אפשרי. משפחת הקורח, משפחת המרד הגדול של המדבר נגד משה, היא משפחה ששרדה את הטרגדיה הזאת, ובניו, על פי המסורת, אומרים, צועקים, משה אמת ותורתו אמת. זאת היא התמונה הדרשנית הכי הכי מפורסמת של הבנים האלה שנאחזים בשולי האדמה שנפארת, שפוארת את פיה, וצועקים משה אמת, אנחנו לא מורדים יותר. וכאילו מכאן ואילך, המשפחה הזאת, משפחת בני קורח, הופכים להיות מהמשוררים. אנחנו מכירים אותם בתוך שירי התהילים, למנצח לבני קורח. בני קורח לא מורדים, בני קורח שרים שירי הלל, והם בעצם הרוח הגבית לשלטון של משה רבנו ושל תורת משה. וככה אנחנו מכירים את דמותו של אלקנה, אלקנה, אבא של שמואל, שלוקח את הבן שלו יחד עם המשפחה, יחד עם נשותיו, לוקח אותם לעלייה הזאת לראות את פני השם, למרות שהמקום בשילו הוא כל כך מסובך, למרות ששילו עטוף בשחיתות של בני אלי, למרות הכל יש את אלקנה. אלקנה לא מוותר. אלקנה הולך מימים ימימה לראות את פני השם. למה? בגלל שהוא שייך לבני קורח. העלייה הזאת, העלייה להשתחוות, זוהי המסורת של אלקנה, של צאצאי קורח. צאצאי בני קורח. וככה כשאתה קורא את הפרק שלנו על שמואל, פתאום אתה מבין שהייחוס הזה של שמואל אל אלקנה, אל לוי, אל בני קורח, בא להגיד משהו על איך שומרים את משמרת הקודש. בעל ספר דברי הימים לא סתם מכניס אותנו לתוך הסיפור הזה, לתוך הסיפור הזה של קורח וצאצאיו. אומר אשלה, רבי ישעיהו הלוי, בפרשת קורח, הוא אומר מדרש מאוד מאוד יפה. אומר המדרש הקדמוני אומר ש קורח טעה בעינו כי הוא ראה ששלת יוצאת ממנו את שמואל הנביא, אבל לא ידע שזה יהיה ההפך ממנו, כי קורח כל עניינו היה מחלוקת, עשה מחלוקת עם משה ועם אהרון, העמיד את עצמו כנגד, ושמואל בדיוק ההפך. שמואל כל עניינו זה חתירה אל השלמות, חתירה אל השלום. שלוש שלמיות, אומר השלה הקדוש בפרשת קורח, שלושה סוגי שלום עושים בעולם. שלום בין אדם למקום, שלום בין אדם לחברו, וכמו שנאמר, הוא מצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, זה שנאמר על שמואל, וטוב עם אלוהים ועם אנשים. וזה בעצם נותן לנו את התמונה של שמואל, שהוא שקול כמשה ושקול כאהרון. הוא לא רק משה והוא לא רק אהרון, הוא ניסיון לייצר איזושהי הרמוניה בעולם. וההרמוניה הזאת כאן לוקחת את המשוררים של שבט לוי, את בני קורח שמתפתחים עד לאלקנה ועד לשמואל, וככה מספר לנו בעל דברי הימים איך העולם הזה הולך ונהיה עולם מתוקן, עולם שבזכות השירה, שירת הלוויים, מביא את התיקון הגדול, את התיקון של המרד במשה, ומביא לנו את תורת משה ואת המקדש ביחד, משה ואהרון, דרך הדמות של שמואל הנביא.